פודקאסט משפטי עם עורכי הדין שאול ציוני ואלי פילרסדורף.
שלום, אנחנו בפרק נוסף של דיון נוסף. שלום אלי.
שלום שאול.
מה נשמע?
כיף לחזור.
כיף להיות. היום אנחנו מארחים את דוקטור ענבל בלאו, חברת סגל בפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו, וחוקרת עוולות המוניות. שלום ענבל.
היי שאול, היי אלי, מה העניינים?
ולכן אנחנו נדבר גם על עוולות המוניות.
במקרה, באמת, נושא מפתיע, עוולות המוניות. אנחנו נדבר על עוולות המוניות, בהקשר של פסק דין בעניין רותם אמפרט, שאושר שם עם סדר פשרה של 100 מיליון שקל. נרחיב קצת בנושא, נסתכל על איך אפשר לתבוע על עוולות המוניות, התפתחות הפסיקה בנושא הזה.
מנגנונים מתאימים, כן תביעה ייצוגית, לא תביעה ייצוגית.
בדיוק, מרתק. בימים אלו שכל המדינה מסתובבת סביב נושאים משפטיים, אנחנו מצאנו את הנושא שלנו להסתובב סביבו.
אנשים חוסמים את הילון, ואנחנו נדבר על עוולות המוניות.
כן, אבל זה בסוף חלק מאותו דבר. אני גם אזכיר שיש תזכיר חוק או משהו כזה, משרד המשפטים רוצה לקדם, שמאוד יצמצם את ה... בוא נגיד... נושא התובנות הייצוגיות, אני מקווה מאוד שזה לא יצא לפועל.
טוב, זה כבר נושא לפרק אחר, לגמרי.
לגמרי, לגמרי. טוב, אז בוא נתחיל, אלי, מה... אנחנו מדברים על בעצם...
נתחיל עם רותם אמפרט.
רותם אמפרט, פרשה שהייתה. הוגשו מספר תובנות ייצוגיות בגלל אירוע דליפה וקריסה של בריכת גבס של חברת רותם אמפרט. בשנת 2017, שהביא להצפה של נחל השלים, שבעצם נמצא במדבר יהודה, הנוזלים התפזרו, הם כללו מתכות, מלחים, אסון אקולוגי נורא. הוגשו מספר תביעות ייצוגיות.
כשמה שמעניין שם זה כן. שהתובעת הייצוגית הראשית הייתה רשות שמורות הטבע.
פשוט הטבע והגנים, אלי, אני מבקש להקפיד.
רטג.
רטג, אצלנו הכל משתנה, כמו שיש לך... ביטחון פנים, היום יש לך ביטחון לאומי, ואלוהים יודע לאן נגיע, אז יש לנו רשות הטבע והגנים, והדבר הזה הלך להליך של גישור, בפני מיודענו, עמוס גבריאלי, באמת גשר מדהים, אין מה להגיד, ועמוס כמו עמוס הביא מומחה סביבתי, דוקטור רוברט חדד, שהוא מתמחה בערכת סיכונים סביבתיים וכולי, הוא ערך שם איזושהי חוות דעת, שמנסה לקמת את ה... בוא נאמר, את הנזק שנגרם, ובסופו של דבר, על בסיס חוות הדעת שלו, נעשתה פשרה.
בסכום עגול ויפה.
בסכום עגול ויפה. סך פיצוי של רותם 100 מיליון שקל, שכולל בתוכו 10 מיליון שהיא כבר הוציאה בקשר לנחל, ועוד 90 מיליון, שבעצם צריכים להתחלק להמון המון דברים, לפעולות עתידיות לשיקום הנחל, חלק מהכסף יבוא לקרן לתובנות ייצוגיות, וזה יוקדש, בין היתר למשל 10 מיליון, לטובת ניטור ומחקר בפעולות השיקום, עוד 6 מיליון מטרות סביבתיות, עוד 7.5 מיליון מחקר מדעי סביב ים המלח, ועוד 1.5 מיליון לטובת פרויקטים סביבתיים. בקיצור, הרבה מאוד כסף שמחולק לכל מיני צדדים, לכל מיני מטרות, נשמעת לי מטרות ראויות, וכמובן שכר טרחה וכולי, אבל זה לא קשור לפרק שלנו. אוקיי, על פניו נראה סכום מאוד גדול, השופטת אישרה את הפשרה הזאת, ובעצם אמרה שזה סכום משמעותי באמת לאירוע חמור. אגב, הוגשה התנגדות להסדר על ידי לובי 99, שאמרו שבין...
אין אחריות אישית למנהלים בתאגיד.
כן, את ההתנגדות, אגב, המתנגד היה מיקי רוזנטל, הבולדוזר, היה גם חבר כנסת, שאין בו רכיב של הסדרה עתידית, וגם שאין בו אחריות אישית. זה עיקר, הייתה עיקר ההתנגדות שלהם, ההתנגדות הזו נדחתה, וההסדר אושר. טוב, אז נבל, מה את אומרת? אנחנו רואים פה תביעה שהשיגה 100 מיליון שקל, עכשיו זה חסר תקדים, לנזק סביבתי בישראל.
כן, זה באמת חסר תקדים. אני רוצה להתחבר למה שאמרתם בשאלת האחריות. זה לא מפתיע אותי שלא היה כאן בירוש של אחריות. אוקיי. אם אנחנו מסתכלים בעצם על עוולות המוניות לאורך ההיסטוריה, כל פעם שקורה איזה עוול המוני, בין כזה של זיהום, או נגיד נזק כתוצאה מחשיפה לתרופה, מפותחים מנגנוני פיצוי שקופצים מעל שאלת האחריות. אז אולי זה לא מפתיע. זה גם איזשהו פתרון. יש כאן באמצעות הסכם פשרה, קופצים אל עבר הפיצוי ולא מבררים כאן מי אחראי.
ההנחה של ההסדר היא שרותם אמפרט אחראית, רק לא ביררו כמה היא אחראית.
בעצם גם לא נכנסו לשאלה הזאת לעומק. זאת אומרת, הגיעו לאיזשהו הסדר ביניהם בהסכמה, ללא ברור עמוק בעצם לשאלת אחריות, מה שבעצם מתנגדת אליו לא ב-99, אבל זה מה שקורה בעוולות המוניות בישראל. זאת אומרת, כל המנגנונים שמפותחים, בין בהסכם כזה, בין בחוקים קבוצתיים, בסופו של דבר, קופצים מעל הסוגיה של האחריות.
למה? כי בית המשפט לא יכול לתת להם פתרון מספיק בכלים שעומדים לרשותו?
זאת שאלה מעניינת. הטעמים הם שונים. למשל, לפעמים זה משיקולים של יעילות, בואו נחסוך זמן לקבוצה שגם ככה היא נפגעת וצריכה את הכסף עכשיו, נשלם לה עכשיו את הכספים ונחסוך את הזמן של הידיינות משפטית או איזשהו בירור אחריות שיכול לקחת הרבה זמן, ראו למשל ערך אסון המכבייה או נפגעי אירועי אדם שנקו בנגיף האיידס. לפעמים זה טעמים שכשהמדינה מעורבת בעוול, אז אולי חשש שתוטל אחריות, ואם תוטל אחריות במקרה אחד, זה יכול להיות מין אפקט דומינו, אוקיי? שאם אנחנו מבררים אחריות בעוולה המונית, שהמדינה מעורבת בה לגבי קבוצה אחת, ויגזר כאן פיצוי אדיר, יכולות לקום עוד קבוצות שיגידו, רגע, 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 גם לנו מגיע, ואז יש חשיפה למעוולים כאלו, חשיפה מאוד מאוד רצינית לפיצוי אדיר כזה.
אז בואו ניקח שנייה צעד אחד אחורה, ונבין בעצם מה זה עוולה המונית. מה זה אומר בעצם?
עוולה המונית זה בעצם פגיעה שנגרמת לקבוצה גדולה של אנשים,
של ניזוקים,
כתוצאה מאירוע כלשהו. זה יכול להיות כתוצאה מאירוע חד פעמי, כמו איזשהו אסון, נפילת גשר.
כמו מה שהיה פה, לצורך
העניין. כן, אסון המכבייה, או אירוע שאני יכולה להגדיר אותו בזמן ובמקום, או למשל כתוצאה מחשיפה מתמשכת למחוללי נזק, למשל
חומרים מסוכנים.
חומרים מסוכנים, אסבסט, תרופות וכדומה. ובעצם העוולה הזאת היא מקורה בדיני הנזיקין, היא פשוט במקום עוול שקרה לפרט יחיד, היא קוראת לקבוצה אחת, שניתן במקרים מסוימים להגדיר אותה ממש בצורה ברורה.
אוקיי, אני אקח אולי עוד צעד אחורה. אוקיי. הרי דיני הנזיקין הם באמת מהדינים הכי ותיקים שיש בעולם המשפט, יש אפילו מסכת נזיקין במשנה, זה באמת, גם אנחנו מכירים כולנו את המשפט האנגלי, עם הנזיקין וכל הדברים האלה. אבל אני חושב שמה שקרה בגלל ההתפתחות של התעשייה המודרנית, המהפכה התעשייתית, ההשלכות של כל הדברים האלה, פתאום נוצרו הסיטואציות האלה של עוולות המוניות, ודיני הנזיקין לא היו ערוכים לסיטואציה כזאת, כי הם בכלל עסקו מישהו שובר למישהו את הרגל, אוטו קרקרה נכנסת בזה, ולא, דיני הנזיקין לא התפתחו בכלל לכיוון של עוולות המוניות מבחינה היסטורית. אני מסתכל על זה נכון?
כן, אתה לגמרי צודק. אולי הגיע השעה באמת לתיקון בחוק, להכניס עוולה שמתייחסת בעצם למאסטורט, לעוול המוני, עוולה המונית. אבל המציאות באמת היא מתקדמת, יש עוולות המוניות קורות, ולצד זה כל פעם אנחנו נאלצים לחפש פתרונות בפקודת הנזיקין. אז מה שקורה, שמאחר שפקודת הנזיקין לא נותנת מענה כמו כן. שצריך, והיא מבקשת בעצם, על מנת שמישהו יקבל פיצוי, הוכחת האחריות, אז פעמים רבות, כמו שאמרנו בהתחלה, לא מסתכלים עליה, ומפותחים כן. מנגנוני פיצוי אחרים, לצד פקודת הנזיקין, פשוט לא משתמשים בה. אם זה, למשל, משנות ה-90, אנחנו רואים קבוצות שלא רוצות או לא מצליחות לעבור דרך פקודת הנזיקין, פונות לרגולטור, מפעילות לובי, ומתחילות לקדם חוקים קבוצתיים על שמן לצד קיומה של פקודת הנזיקין.
כי אומרת, מה? כי היא לא מספיקה?
היא לא מספיקה, היא נוקשה, היא לא מכילה את הנזק שלהם, הדרישות שלהם לא תואמות את מה שקרה, והם נאלצים, וגם למשל הבדיקת האחריות מורכבת פעמים רבות, למשל הוכחת קשר סיבתי.
כן, ואז הם נגיע נאלצ... לזה.
תכף נדבר.
כן, ואז הם נאלצים לקדם בצערם ובשעת הקשה שלהם, של נזקים הקשים, לקדם איזה שהם מנגנונים אחרים. ואז
כמו, אנחנו... אוקיי, כמו מה היה בישראל למשל?
למשל אלה... בישראל אנחנו רואים משהו שקורה החל משנות ה-90, שורה של חוקים קבוצתיים בגין עוולות המוניות. אם זה החוק לנפגעי הטיפול בגזזת, החוק לנפגעי אירועי אדם שלקו בנגיף האיידס, חוק לנפגעי הפוליו, חוק נפגעי חיסון מ-89. זאת אומרת, יש לנו סדרה של חוקים קבוצתיים שמחוקקים לקבוצה ספציפית, לפעמים על השם שלה, של הקבוצה.
גם במירון עכשיו עשו משהו ספציפי, נכון?
שם עשו החלטת ממשלה. זה עוד מנגנון פיצוי. אם אנחנו כאילו נפתח איזה מנגנוני פיצוי הוטבו לעוולות המוניות, אז יש לנו את החוקים הקבוצתיים, יש לנו מנגנונים דרך בתי משפט, למשל, כמו שהיה כאן בפסק דין הזה, וגם בפסק דין המכבייה, פיתחו מנגנון ספציפי לטיפול באותם תיקים שבעצם הוביל לפשרה, כמו כאן, ויש לנו החלטות ממשלה. למשל, הפתרון שהיה באסון מירון, זה שוב החלטת ממשלה, שגם היא קפצה מעל שאלת האחריות. לא בדקים את שאלת האחריות.
מי מפצה שם?
שם המדינה נתנה איזה תשלום ראשוני, ועכשיו מתחילות תביעות בבית המשפט.
זאת אומרת, המנגנון פיצוי הזה, הוא לא מסיים את ה... הוא לא ממצא את הפיצוי שיכולים לדרוש, הוא רק סוג של פיצוי ראשוני, נכון? זה לא שעכשיו נפגעי מירון, הם לא יוכלו להגיש תביעות.
זה מורכב, כי אם הם יגישו תביעות, אז יכול להיות שיצטרכו לקזז להם את הכספים שהם קיבלו.
כן, אומרת, זה נועד, זה לא נועד לתת להם פיצוי ראשוני, זה נועד לתת להם כן, פיצוי כדי שהם לא ילכו לבית משפט. אני לא יודע אם הסכום הוא בסדר, אבל אני מניח שזו הכוונה.
המטרה היא בעצם, בכל המנגנונים האלו, הוא לסיים את הסיפור. אני דרך אגב, אחרי שכתבתי דוקטורט וספר בעניין, הגעתי לתובנה שאם כל פעם שקורית עוולה המונית, אז מפתחים מנגנון חדש, שהוא קופץ מעל שאלת האחריות, ובכל זאת יש איזשהו פיצוי, אולי בואו נהיה חכמים ונעשה את זה מראש. ואז...
מה זה אומר?
זאת אומרת, בואו נעשה חוק. כן. חוק שנקרא לו חוק לפגיעות אזרחיות.
כן.
שמראש, שכל פעם קורה איזשהו אסון כזה.
כן.
יהיה מנגנון שיפעל לפיצוי. זה קודם, דרך אגב, הוא עבר קריאה ראשונה, אבל בהיבטים יותר של... אסון אזרחי, פחות okay. בחשיפה מתמשכת, ויש הצעת חוק סיוע
באמת שיש לנו דברים כאלה, אזרחי. למשל, לא יודע מה, פגיעה מפעולות אויב,
נכון,
או דברים כאלה,
נכון,
יש לנו
בדיוק.
את זה.
נכון, נכון.
המדינה באה ומפצה, בלי קשר, נכון. טוב, ברור שם מי השם, אבל...
נכון, ופעמים רבות גם המדינה היא מעורבת בצורה כזו או אחרת, גם אם היא לא המעוול הרשמי, okay. היא נכנסת לתמונה... בין מטעמים סוציאליים ובין מטעמים של לחץ ציבורי, היא נכנסת לתמונה וכן מפצה. אז למה כל פעם לבזבז כספים על עורכי דין, ניהול תיקים, בזבוז זמן, שבסופו של דבר כן יש תשלום וכן כן. מגיעים למנגנון הזה, אולי נתווה אותו מראש, זה בעצם הרעיון, כן. החשיבה מאחורי החוק הזה.
אוקיי, החוק הזה נשמע לי מעניין מאוד, אותנו יותר כרגע מטרידות, המקרים דווקא של, אתה יודעת, מפעלים מזהמים, תעשייה מזהמת, הדברים האלה לדעתי גם בחוק שלך הם מן הסתם לא ייכנסו, כי זה דברים שקורים כל הזמן,
איך מתגברים על הבעיות בלחם הכי?
בואו נתחיל קצת להבין מה השדה המשפטי הרי של הדבר הזה, שהוא התפתח באמת בצורה, דעתי רק בשנתיים שלוש האחרונות, קרו התפתחויות מאוד משמעותיות בנושא הזה, נכון? אולי נתחיל בהחלטה שהייתה לא מזמן, של השופט רון סוקול.
כן, אבל עוד טיפה קודם. זאת אומרת, תביעות בנוגע לחשיפות, לחומרים מסוכנים, או לזיהומים שגרמו לבעיות בריאות, זה משהו שאנחנו נתקלים בו כבר לא מעט שנים. בדרך כלל זה תביעות של כמה ניזוקים שפועלים ביחד כדי לנסות להוכיח, היו תביעות של אסבס, היו את, את התביעות של הקישון, היו עוד תביעות, והמקרים האלה הרבה פעמים מסתיימים במפח נפש, כמו שהסתיימה התביעה של החיילים בקישון. למה? כי הם לא הרימו את הנטל מבחינת קשר סיבתי, נכון?
זה, אתה מדבר על פסק דין לוי של, של הדייגים בקישון, בעצם כן, הם... הם
גם הדייגים וגם הצוללנים אחריו של הדיזרנקין.
לדעתי הם נפלו, מיטב זיכרוני, נפלו בגלל שאלת הקשר הסיבתי באמת. שאמרו להם, אתם טוענים שנגרם לכם סרטן, או תחלויות שונות, אבל יכול להיות שזה כי הייתם הרבה זמן בשמש, ולא לא הכחתם את הקשר הסיבתי במידה הנדרשת, לנזק שלו, אתם
כן, טוענים. כן, אבל בואו נזכיר רק מה זה הקשר הסיבתי, אתה צריך להראות בהסתברות שגבוהה מ-50%, שהנזק שלך נגרם בגלל הפעילות ההבלטית, זה בעצם סוג של מבחן האלמלא, זאת אומרת, אם הוא לא היה עושה את זה, זה לא היה קורה. זה נטל ש...
קשה מאוד לעמוד.
קשה, לפעמים מאוד קשה לעמוד בו, התביעות האלה, אתה צללת בקישון, חלית בסרטן, איך אתה יכול להוכיח, דווקא בגלל שהקישון מזוהם, חלית בסרטן, ושם באמת הם נתקלו במכשול.
נכון, זה בדיוק זה, לפעמים אתה לא יכול להוכיח שממה בהכרח נגרם הנזק שלך, ומצד שני גם אתה לא יכול להוכיח שדווקא אותו מהוול ספציפי הוא שגרם לך, למשל, בואו ניקח מישהו שישן 20 שנים סיגריות, אז שנה אחת הוא ישן של מלברו, ושנה אחת של חברה אחרת, ואז אם הוא יגיש לי, יגידו לו, רגע, אבל אולי זה לא בגלל הסיגרות מהחברה הזאת, אלא אולי מהחברה האחרת. זאת אומרת, זה לא רק הקושי, הקשר ה-CBT להוכיח שזה דווקא מזה, אלא שזה דווקא גם מהמעוול הספציפי שאתה תובע.
אז בית המשפט העליון כבר התחיל להיות מודע לנושא הזה, ועוד בפסק דין, איך הוא נקרא שם? עדן מלול. בכלל, עסק במקרה של לידה.
עדן מלול תיק רשלנות רפואית, שילדה עם נזק מוחי, שנולדה פגע. בית משפט קבע כקביעה שהיה איחור בביצוע ניתוח הקיסרי של 45 דקות. הילדה סובלת מנזק מוחי, והייתה שאלה, מה גרם לנזק המוחי? כאשר הילדה נולדה פגע, וניתן לייחס את הנזק המוחי לפגות, והייתה טענה שניתן לייחס את הנזק המוחי לשיהוי בניתוח הקיסרי. ובית משפט לא יכל להוכיח ברמה של...
לא בית משפט, התובעים.
לא בית משפט, התובעים לא הצליחו להוכיח ברמה של 100% ל-51%, שהנזק המוחי שלה נגרם כתוצאה מהאיחור בביצוע ניתוח הקיסרי, ולא מהפגות.
כן, ואז הגיעו פה בעצם לשאלה, מה שקוראים לו הסיבתיות העמומה. זאת אומרת, זה בעצם מה שאתה מתאר, סיבתיות, עכשיו אני רק אומר, אנחנו לא מדברים עכשיו על רשנות רפואית, פשוט מזה, הדבר הזה גדל לממדים מטורפים, ופשוט הגיעו לדיון נוסף, בעצם ששם שאלו, האם בכלל צריך להכיר בחריג של אחריות יחסית, בדיני נזיקין, כחריג לכלל מאזן ההסתברות, זאת אומרת, כחריג לכלל שאתה צריך יותר מ-50%, האם בעצם אפשר להכיר באחריות יחסית? ובית המשפט העליון, זה פסק דין של 250 עמודים,
נכון.
כזה, אמר שלא, כעיקרון, אין אחריות יחסית, במקרים של סיבתיות עמומה, אבל,
אבל,
אבל, אבל, זה אבל הגדול, וזה יתחבר עכשיו, תכף נגיע ל...
למה זה קשור אליי?
למה זה קשור לנזקים המוניים? בית המשפט אמר שם שבמקרים מסוימים של עמימות סיבתית, אפשר יהיה לעשות שימוש בהטיה הנשנית, מבחן ההטיה הנשנית. מה זה מבחן ההטיה הנשנית, אלי?
טוב ששאלת, שאול. אז מבחן ההטיה הנשנית, שאגב, אני לא בטוח שישמו אותו עדיין.
זה שם רע מאוד, אגב, שם נורא מבלבל.
כן, אני... אני לא בטוח שישמו אותו עדיין, זה בעצם מבחן שקובע השופט ריבלין, והוא בעצם דורש ארבעה יסודות. אחד זה מזיק, יש לנו מזיק. שתיים, קבוצה של ניזוקים, לא מספיק ניזוק אחד, אלא קבוצה. שלוש, שזה סיכון חוזר שנוצר כתוצאה מההתנהגות של המזיק. וארבע, זה הטיה עקבית, שאם כל ניזוק וניזוק יתבע את המזיק, הוא לא יצליח להגיע אל,
לא יעבור את ה-50%.
של 51%.
פה אתה, האינטרס שלך משתנה לחלוטין. פה אתה אומר, תקשיב, אני בכלל לא יכול להוכיח 50%, אבל לא רק אני. גם הוא והוא 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 והוא, ואנחנו לא יכולים, אבל אנחנו סבלנו מנזק. יש מעוול, יש מישהו שהוא הפר את הדין. ולכן, כל פעם שנבחן את קשר הסיבתי, אנחנו לא נצליח.
ומה הדוגמה הקלאסית לזה? הדוגמה הקלאסית לזה היא זיהום סביבתי. זה למשל דוגמה קלאסית לשימוש במבחן ההטייה. אני אשתנת, בגלל זה אנחנו גם מזכירים את זה עכשיו. שוב, אני לא חושב שהמבחן הזה עדיין יושם. אני לא מכיר יישום קונקרטי שלו, אבל הוא יכול לעבוד פתרון למצבים האלה שדיברנו.
כן, אתה צריך לדבר על זה, כי סוקול דיבר על זה בהחלטה של הזיהום בחיפה, לא מזמן. אבל כן, המבחן ההטייה הנשנה, הוא מייצג גישה, שאני חושב שמתחברת לגישה שלך, ענבל, שצריך לפתח כלים פסיקתיים, כדי לטפל במצבים שיש עוולה, יש נזק, אבל אנחנו קשה לנו לחבר ביניהם, בגלל הכללים המסורתיים של דיני הנזיקין.
נכון, אני חושבת שזה פתרון מצוין, וגם יכול להיות ישים, במצב הנוכחי שדיני הנזיקין די מנותקים, מההתפתחות שקורית בעוולות המוניות, ואין שום דרך להצליח דרכם להוכיח תביעות כאלו במעל 51%, ואז מפתחים את אותם מנגנונים שונים שדיברתי עליהם, וזה אחד הפתרונות, למשל, שיכולים לפתור את הבעיה, זה המקרים של עוולות המוניות ותביעות ייצוגיות, בהקשרים למשל של זיהום סביבתי, או הקשרים של נזק גופני, אלו מקרים קלאסיים, ליישום המבחן הזה, או למשל, פתרונות של חלוקת נתח שוק.
אבל חלוקת נתח שוק זה יישום, עוד יותר את זה ריבלין, יישום קונקרטי של הטעיה נשנית. הוא אומר, לא יודעים מי מכל המעבלים גרם את זה, אז נחלק את זה שלהם לפי הנתח שוק. זה בעצם סוג של מבחן סטטיסטי, הסתברותי, כדי לענות על בעיה ומבחן הסתברותי אחר.
נכון, שכל עוד המחוקק לא עושה תיקון בעצם לחוק. זאת הדרך היצירתית והנכונה לתת מענה לעוולות המוניות.
כן, השופטת פרוקצ'יה, אגב, בפסק דין הזה, היא אמרה, צריך לסדר את זה בחקיקה, יש גבול מה אנחנו יכולים לעשות כבית משפט. אני חושב, אגב, סתם בהערת אגב, במאמר מוסגר, שהאמירות האלה, זה עניין למחוקק, הולכות ופוחתות, עם השנים, אני הרבה פחות נתקל בזה בפסקי דין. השופטים הפסיקו להגיד, המחוקק, בוא תעשה משהו. אנחנו, ידינו קצרה מלהושיע. זה הולך ויורד העניין הזה.
אותך לשמחה רוטמן.
כן, אני חושב שזה טוב, כי בית משפט צריך להכריע במה שיש בפניו, ואם יש קושי, אז כן, צריך לפתח כלים משפטיים, אגב, אני לא בטוח שזה באופן כללי טוב שהמחוקק יעשה זה, כי אני חושב שהפיתוחים הפסיקתיים הם יותר מעודנים מאשר יבואו עם איזה נבוט ענק כזה שהרבה פעמים המחוקק לא מדייק.
הייתי שמחה אם היו פיתוחים או שינויים חוקתיים או חוקים, אבל אני לא רואה את זה קורה, לא בזמן הקרוב.
יש דברים יותר חשובים להתעסק בהם.
ואנחנו רואים שגם בתקופות יותר רגועות לא טיפלו בזה, והנזקים ממשיכים להצטבר, וקבוצות ממשיכות להיפגע, ואין להן מענה. יש לנו אינטרס גם חברתי לפתור את זה.
אז בואו נדבר רגע על הכלי של תובנה ייצוגית, בהקשר של נזקים המונים.
ובכלל, הרי עד לא מזמן, הייתה לדעתי הנחה מוטעת, שאי אפשר בכלל לתבוע על נזקי גוף בתביעות ייצוגיות. זה לדעתי הפירוש שגוי של מה שנכתב בפסק דין שקשור לדובק, בכלל תבואו שם קופות החולים, את חברות הסיגריות, הייתי בתביעה לא טובה בלי קשר, אבל התביעה הזו סולקה על הסף, ושם היו כל מיני אמירות על נזקי גוף ותביעות ייצוגיות, אבל למה התכוונה בעצם נאור שם בפסק דין, שאי אפשר לתבוע נזקי גוף בתביעות ייצוגיות?
אם אני קורא נכון את מה שנאור כתבה שם בפסק הדין, היא אמרה שאתה לא יכול, פסק הדין נכתב ממש לאחר שנחקק חוק תובענות ייצוגיות, שדרש שתביעה ייצוגית תיכנס לאחת
מהתוספת השנייה.
מהעילות שקבועות בתוספת השנייה.
זה לא בדיוק עילות, זה המקרים.
זה נכון, מקרים. יותר נכון להגדיר אותם כמקרים מאשר עילות. והיא אמרה, והיא בעצם אמרה, אתם צריכים שהתביעה שלכם תיכנס לאיזשהו מקרה שנמצא בתוספת. במקרה של האישון, היא אמרה שאולי כלי שיכול להיות קרוב, זה העניין של מפגע סביבתי. אני לא חושב שהיא התכוונה שאם נגרם לך נזק גוף בעקבות אחד המקרים שקבועים בתוספת, אתה לא תוכל לתבוע בגינו, ואני גם מבין את זה מההמשך של פסק הדין שלה, שהיא אמרה שאם למשל הפרת את חוק הגנת צרכן ונגרם לך נזק גוף כתוצאה מהפרת חוק הגנת צרכן, היא תהיה מוכנה להכיר בזה בתוך תובענה
ייצוגית. ודבר כזה קרה.
נכון.
בפרשת האלטרוקסין.
כן. אני חושבת שהכלי של תובענה ייצוגית הוא הכלי המתאים לבירור התביעות האלו גם במקרים של פגיעות גוף. אלא שבפועל, באמת חוק תובענות ייצוגיות, כשחוקק, הוא חוקק בצורה מאוד מגבילה, ואמר רק מי שנכנס לעילות המנויות בתוספת השנייה, יוכל להגיש תביעה ייצוגית. ובגלל זה, נעשתה איזושהי חסימה להגיש תביעות ייצוגיות, לצד זה שתביעות ייצוגיות צריכות להתנהל בצורה יעילה, ולהעלות שאלות דומות של משפט, וקבוצות שמגישות תביעות של נזקי גוף, אז הטענות שלהם הן מרובדות, ואולי לא יעלו את אותן שאלות, אבל אפשר לפתור את זה, כמו שפתרו את זה בפרשת האלטרוקסין, ואני חושבת שזה, זה בדיוק הכלי הנכון שייכנס לתמונה, בהקשרים של פגיעות גוף. לצערי זה לא קורה, או כמעט לא קורה, אבל צריך כאן רוח גבית וחשיבה יצירתית מצד בתי המשפט שעשו את זה בחלק מהמקרים, למשל בפרשת האלטרוקסין, ולפתוח את הסכר. זה הכלי הנכון לברר את זה.
כן, אני רק רוצה להגיד שקודם כל לגבי התוספת השנייה, שהתוספת השנייה היא כמו איזה מסמך מפייניקי, איזה תוצר של פשרה, שעשו, כי יש שם מצד אחד, ברשימה, יש למשל דברים שקוראים ליחסים. אם זה יחסי עוסק לקוח, אתה יכול לתבוע על כל דבר. זאת אומרת, אתה יכול לתבוע על הנזיקית, עשיית העושר, מה שאתה רוצה, אתה נכנס בדלת בגלל סוג היחסים, ויש דברים אחרים שבכלל
לא בגלל העילה המשפטית,
נכון,
בגלל סוג היחסים.
ביחסים, אם זה יחסים כאלה, אפשר לתבוע. במקרים אחרים בתוספת יש עילה, אם זה עילה לפי חוק התחרות, טוב, זורך העניין. זה
בלגן.
בלגן, ואגב, אולי צריך שכל פשוט תבטל את התוספת השנייה, ואפשר יהיה לתבוע במקרים שמתאימים לפי החוק, ולא צריך את המגבור.
טוב, אז אנחנו חוזרים לפסק דין אשד, שהיה לפני החוק, אתה
לא, יהיה חוק, רק התוספת תבוטל, לא צריך את זה. למה צריך ליצור את ההגבלה הזאת?
זה היה כל העניין של החוק.
נכון, ממש, כן, הייתה מלחמה על מה ייכנס ומה לא ייכנס.
בסדר, אבל עברו כבר 20 ומשהו שנים,
המגמה היא בדיוק הפוכה היום. אתה הזכרת קודם את התזכיר,
נכון, אבל
שאולי נדבר עליו גם
אחרי. הרי, נראה עוד משהו במאמר מוסגר, הרי כל הנזקים הסביבתיים, העוולות ההמוניות שענבל שאת מדברת עליהן, חלקן, אם לא חלק גדול מהן, נקרא בגלל התרשלות של המדינה. המדינה לא מפקחת כמו שצריך על גופים מזהמים. סתם רותם אמפרט, מי היה אמור פקח על המקום הזה שגרם נזק אדיר, אם לא המדינה? המדינה לא מפקחת על גוף מזהם, היא לא יודעת מה החלקיקים שהם יוצרים. אז המדינה גם נכשלה בפיקוח, יצרה לציבור סיכון אדיר שהתממש, וגם עוד מגבילה את הציבור כשהוא בא לתבוע את המזיקים. זאת אומרת, זה כמו הרצחת וגם ירשת, גם לא פיקחת וגם אתה מונע מאיתנו הציבור לקבל פיצוי.
אז לכן אולי זה באמת אין תביעות, לא רשום בראש גלי, מותר להגיש תביעות על נזקי גוף בתוספת השנייה, בגלל שאולי המדינה חוששת מחשיפה כזאת גדולה. אם תתחיל להתמודד עם תביעות ענק כאלו, יש לזה משהו.
לא מדבר על תביעה, לא מדבר תביעה נגד המדינה, תביעה נגד המזיקים.
איכשהו,
יהיה אפשר
לגלגל את זה למדינה. כמו שאתה אמרת, עכשיו תיארת את זה.
כן, אבל
איכשהו המדינה תמצא את עצמה, או עשויה למצוא את עצמה במשחק הזה. ויש כאן סכנה, אולי הייתה חשיבה מאחורי זה, מפני סכנות כאלו, אני לא יודעת מה עמד מאחורי החשש הזה, אבל תביעות על נזקי גוף בארצות הברית מאוד פורחות, אוקיי? למשל, מקרים שכאן לא יכלו להיות מוסדרים באמצעות תביעות ייצוגיות, שם הטיפול היה באמצעות תביעות ייצוגיות, וחלק לפעמים, דרך אגב, מנפגעים פה בארץ, ממקרים שקרו,
נכון.
נגשו לשם, לארצות הברית, כן, להגיש תביעה ייצוגית.
עם חלק מהתרופות, אני זוכר,
נכון, עם נפגעי אירועי אדם,
אירועי אדם שחטפו איידס, בגלל...
נכון,
אז...
הגישו ייצוגית, כן. בארצות הברית.
אבל כן, יש התפתחות, ואנחנו רואים את זה, באמת, זה לא פסק דין אמנם, אבל זו החלטה... קודם כל כתובה, אני חייב להגיד, החלטה של השופט רון סוקול נגד כל הגופים המזהמים במפרץ חיפה, יש פה באמת כל המי ומי של חיפה.
כן, זה בהחלט פסק דין שהוא בשורה מרעננת.
אבל אני חייב להגיד שזה כתוב ברמה של הכתיבה בצורה מעולה, כתוב מאוד מאוד יפה. זה בעצם החלטה בבקשה לסילוק על הסף, שהגישו הנתבעים שבאים ואומרים, אי אפשר בכלל לתבוע אותנו.
רגע, קודם כל, מה היה הסיפור שם?
כן.
שם תביעה שהמפעלים המזהמים גרמו זיהום לאוכלוסייה, שבא לידי ביטוי בסרטן ריאה,
או תחלואה מוגברת של מחלות סרטן.
או בסרטן מסוג הודג'קין, בעצם טענו ש מספר חולי הסרטן באזור הזה הוא גדול מהמספר ברמה הארצית. תחלואה עודפת, כמו שאתה אומר.
כן.
ואז באו החבר'ה המזהמים, אמרו, עצרו, כל הסיפור הזה בכלל הוא לא מתאים לתובנה ייצוגית, אי אפשר להגיש בעניין הזה תביעה ייצוגית.
כי זה פיצוי על נזקי גוף, אתם אנשים חלו בזה, ואי אפשר, פשוט אי אפשר, צריך לסלק את זה על הסף.
וכי התובנה הייצוגית היא לא המנגנון המתאים, להתמודד עם תביעות בגין עוולות המוניות.
נכון, הייתה להם גם עוד טענה, שהתביעה הזו בגדול, היא נכנסה, דיברנו קודם על התוספת השנייה, אז בתוספת השנייה כתוב שאתה יכול לתבוע לפי פרט 6, הפרט 6 כאילו מדבר על בקשר למפגע סביבתי.
כהגדרתו.
כן, מי שנחשב שם מזהם וכו'. טענה שלהם הייתה, זה אומר שאתה יכול לתבוע אותי רק לפי החוק למניעת מפגעים, ואתה לא יכול לתבוע אותי על דברים אחרים, זאת אומרת, מה שקרה, זה מונע ממך את כל העילות האחרות. השופט סוקול דחה בעצם את כל הטענות האלה של המשיבות, ואמר בצורה פשוטה, אפשר לתבוע על נזקי גוף. אני גם, ואז הוא אמר, ואני חושב, יש כל מיני מנגנונים, למשל, ההטיה נשנית, גם כדי להוכיח את הדברים האלה. זה לא אומר, זה שזה נזקי גוף, זה לא אומר שאי אפשר לתבוע. פרט 6 לתוספת השנייה לא מונע הגשת תביעה בעילות אחרות, כל עוד מתקיימים היחסים לפי פרט 6, כן? ובעצם דחה, סילק על הסף, סליחה, דחה את כל הטענות בבקשה לסילוק הסף, והתביעה הזאת,
הוא קבע יותר מזה, הוא קבע אי אפשר להגיד אפריורית שעוולות המוניות שיש בהם גם ריבוי מזיקים, גם ריבוי ניזוקים, וגם שאלות שהן מאוד מורכבות, שהן נוגעות גם לשאלות רפואיות, וגם לשאלות של חלוקת אחריות בין מזיקים, וגם לשאלות של, של, של נזקים שנגרמו לניזוקים, הכל ביחד כן יכול להתברר במסגרת של תובנה ייצוגית. זה משהו שהוא לא מאוד טריוויאלי, כי עשויות להיות שאלות שונות בין גם כל אחד מהמזהמים וגם כל אחד מהניזוקים לבין עצמם.
מה שהוא אומר בעצם, אני לא מסלק שום דבר על הסף. אפשר להגיש תביעות על נזקי גוף? אם יתקיימו התנאים המתאימים, אני אשר את התביעה. אם לא יתקיימו, אני לא אשר. אני לא מסלק שום דבר על הסף. אני לא אסלק תביעה רק בגלל שזה על נזקי גוף, ממש לא. אין שום בעיה לתבוע על נזקי גוף בתביעה ייצוגית. ואם התובעים יוכיחו לי באמצעים כאלה, או במאזן ההסתברות, אולי במבחן ההטייה הנשנה, שהוא מתקיים, אז אני מוכן לשמוע, אני לא אסלק את זה על הסף. נבל, נראה לי שזו התקדמות מאוד משמעותית בנושא היקר לליבך.
הפסק דין הזה מביא אמירה חדשנית, ולדעתי נכונה, שרואה את המציאות כפי שהיא. זאת אומרת, שינוי בהחלט חשוב, בהקשרים של התביעות ייצוגיות, בהקשרים של נזקי גוף, הוא עוד מרחיב אפילו, ואומר, הוא בגישה מאוד מאוד עם ראייה רחבה, הוא אומר אפילו תביעות ייצוגיות חברתיות אנחנו צריכים לאפשר. אני חושבת שזה נכון. זאת אומרת, אנחנו צריכים להתאים את המתקלי של התובנה הייצוגית ואת החקיקה למציאות. יש לנו עוולות המוניות על נזקי גוף שקורות, הכלי הוא הכלי המתאים, הוא התובנה הייצוגית. עכשיו בואו נעשה את החיבור ונאפשר את זה, אם המחוקק לא עושה את זה, אז שבית משפט יעשה את זה. אני חושבת דרך אגב שגם בתביעות חברתיות, זה הכלי הנכון לבירור. אחרת אנחנו משאירים את התובעים עם מה? עם כלום בעצם, אין להם שום דרך להתמודד ולהניע איזשהו פתרון מרתיע. בואו נסתכל גם על ההרתעה של הכלי
אבל
הזה.
אבל אם כמה ניזוקים חוברים אחד לשני, נניח הצוללנים של הקישון, בסדר? או נפגעי האסטמה. זאת אומרת, זה ברור שמאנם אחד לא ילך לנהל את המאבק הזה לבד, כי אי אפשר. אבל יכול לבוא מי שיבוא ולהגיד, תשמעו, תובנה ייצוגית, זה לא מתאים, אבל תביעה שאתה מקבץ לתוכה כמה נפגעים ובמסגרתה
קבוצתית, אתה... תביעה קבוצתית.
נכון, שמסגרתה אתה...
אבל למה? למה צריך את זה?
הכוח שלה יותר קטן, וגם אותם לא, מסורקים דרך.
לא, אבל זה לא העניין בכלל. למה לטיל נטל כזה קשה? לך תאסוף עכשיו, בן אדם חולה בסרטן, אגב, זה גם עלה בהחלטה. עכשיו הוא עושה טיפולי כימותרפיה, אז הוא אומר לו, לא, בוא, עכשיו תהיה תובע. הוא לא מבין מה אתה רוצה ממנו. הוא לא מבין איזה סיכון הוא עכשיו לוקח גם, מה אתה רוצה ממנו. זה, לך תארגן עכשיו, אם אתה רוצה למשל, תבין, המבחן ההטייה, אני שני שדיברנו עליו, הרי הוא דורש משאבים אדירים, אתה צריך להביא פה איזה חוות דעת מאוד רצינית. אתה מצפה שהחבר'ה האלה של התביעה הקבוצתית יטפלו בכל הדברים האלה? זה נשמע לי מאוד מאוד מורכב.
בגדול...
ולמה גם?
בגדול, זה די דומה. פשוט, סכומי הכסף שאתה יכול לקבל במסגרת הליך כזה, הם סכומי כסף הרבה יותר נמוכים מאשר תובנה ייצוגית, ואז האינצנטיב להשקעה הוא הרבה יותר נמוך.
זה לא רק סכומי כסף. אני חושב שכל אחד שגם מגיש תביעות ייצוגיות, הרבה פעמים אנשים בכלל קשה להם להבין על מה התביעה. ככל שהתביעה יותר מורכבת, הם שומעים הליך משפטי, הם מפחדים, הם לא מבינים לאן זה הולך, מה הסיכונים? אתה לוקח אתם לתובע פה, תבוא פה איזה 30 גופים מזהמים, אתה מצפה כמה אנשים צריכים להיות בתביעה הקבוצתית הזו שתרגיש בנוח, שטבעת את כל העולם ואשתו.
הייצוגית גם היא כלי יותר נכון, למשל, בצירוף תובעים אתה חייב בן אדם, נכון? קבוצה, פה למשל, הכלי הזה יותר מקל, היום כבר...
פה אין אפילו, אין תובע, אגב.
נכון, יש ארגון שמגיש. זאת אומרת, לפעמים קשה לנו אפילו למצוא תובע, וברור לנו שיש נזק. הכלי התובנה הייצוגית לדעתי הוא באמת הכלי המתאים. הצירוף תובעים יש לו הרבה מוגבלות, גם באיתור התובע הנכון, בגלגול ההליך, בעלויות, בניהול, וגם כשמגיעים לבית משפט, גם אז הוא אומר להם, אתם לא מתאימים להתנהל כן. כקבוצה, בואו נפרק עכשיו תביעה בנזקי גוף, והכלי של התובנות הייצוגיות יש לו, הוא יותר פשוט מבחינת
כן,
הקבוצה.
בסוף,
גם
בסוף...
לניהול, יש מוביל אחד, יכולים להיות 300 מאחוריו או יותר, אבל הוא גם יותר פשוט לניהול.
אבל בסוף יש ניזוק, ולניזוק נגרם נזק, ואיך במנגנון של תובנה ייצוגית, שאתה מדבר על נזק גוף, הרי הנזק גוף של כל אחד הוא אינדיבידואלי, הוא שונה, אז איך בסופו של דבר במסגרת של תובנה ייצוגית?
בסדר, אז אלי, אז קודם כל יש...
מסדרים את זה.
אז בסדר, אז לחוק תובנות ייצוגיות מאפשר כל מיני מנגנונים לפתור את העניין הזה. אפשר לעשות תתי קבוצות, אפשר להקים ועדה, יש כל מיני, באלטרוקסין
קימו שם... אלטרוקסין, אבל זה לא היה בעיה כל כך.
זה הייתה בעיה, אגב, שמעתי מלא תלונות על המנגנון.
כי שם זה היה פגיעה באוטונומיה, אבל...
לא, לא רק...
אבל שם היה פגיעה באוטונומיה, זה קל, זה לא...
אבל אני מסכים, אני
זה לא סרטן.
בסדר, אבל מה עדיף? הרי עד התביעה הזו אף אחד לא טבע. אז אנחנו, הרי פרופסור פורט אמר את זה בעצמו באחד המאמרים. אז מה מעדיפים שיהיה זרע במיעוטו?
אני מסכים שעדיף תת פיצוי על פני אי פיצוי בכלל.
זה לא רק עניין של תת פיצוי, זה עניין של אקאונטביליטי. יושב לך גוף, בהנחה שזה נכון, מזהם עשרות שנים, אנשים חולים, אף אחד לא תובע אותו, כי לך תתבע עכשיו את הגופים האלה, אז עכשיו אתה אומר, אבל איך נחלק? בסדר, נכון, זו בעיה, אבל אפשר למצוא מנגנונים.
בוא למשל, ניקח מנגנון, הרי בנזקי הגוף, בסופו של דבר, אנחנו מדברים על אחוזי נכות. אז בואו נגיד, נעשה קבוצות, עד 20 אחוזי נכות, פיצוי כזה, מ-20 עד 40, נדבר על זה במושג אחיד. אפשר גם נזק גוף, לקמת אותו ולתרגם אותו לאיזה שהם מונחים אחידים, למשל אחוזי נכות.
אפשר שכל מי שרוצה לקבל פיצוי יבוא מחליטים על איזה 10 רופאים, הם יבדקו את האנשים, או אפילו רק יעבירו להם מסמכים, והם יקבעו לאיזה קבוצה אתה שייך. אפשר לעשות הרבה דברים. אבל אני חושב שהפסיקה הזאת של סוקול, יחד עם רותם אמפרט, אני חושב הכוח של זה, זה שזה, יש סכום כספי משמעותי, שיוצא עכשיו מהכיס של החברה הזאת, אני לא יודע אם הוא מספיק או לא מספיק, אני לא נכנס פה לזה.
אבל יש מחיר, יש מחיר,
יש תג מחיר, והוא לא מגוחך.
נכון.
זה לא מגוחך, וזה מה שחשוב שידעו, שיש, אפשר להביא את האנשים האלה לבית משפט, ואגיד להם, חבר'ה, אתם צריכים עכשיו, אתם עשיתם מעשה חמור, או בעייתי, אתם צריכים שלם. וההחלטה גם של השופט סוקול, לדעתי, בעצם מרחיבה את האפשרות להגיש את התביעות האלה, שאני חושב שמכל התביעות הייצוגיות, התביעות הכי קשות זה התביעות האלה. התביעות הנזיקיות, כי בגלל הבעיות...
בגלל כשהיה הוכחה.
בגלל כשהיה הוכחה, כן, כי יש הבדל בין תביעה, שאני בא ואומר, הבנק אסור היה לו לגבות עמלה מסוימת, כי זה פשוט לא מותר לו, או שהוא הפר חוזה, זה קל. לבין לך עכשיו, אתה גם צריך להוכיח שהם הפרו את הדין, אתה גם צריך להוכיח שיש אנשים שגרם להם נזק, וגם להוכיח איזה קשר סיבתי. זה סופר קשה.
אני חושבת שהאמירה הכי חזקה, או ההשלכה הכי חזקה של הפסק דין הזה, שהוא בעצם אומר, ייזהר המזהם.
המזהם משלם.
כן, יש עכשיו איזשהו אמצעי הרתעה. בין, הגיעו לזה אגב והסכם פשרה, אבל זה מרתיע.
כן.
זה מאוד מרתיע.
מעניין עוד מה יקרה, אגב, יש את תביעת הדיזל גייט, שאושרה לאחרונה, שם גם הדיזל גרם לחברת פולקסווגן, שוב, לפי מה שכתוב בתביעה ומה שאושר, במקום דיזל ברמת פליטות מסוימת, הפליטות היו פי 38 או משהו כזה, אחת הטענות, זה גרם לנזק סביבתי, גם זה מעניין לראות לאן זה ילך, כי הרי ברור שהדיזל שיצא ממכוניות פולקסווגן, זה לא איזה הבדל מטורף מול האוויר שיש, אבל עדיין, זה, יש פה בעיה.
מה שבטוח זה שהפסק דין של סוקול בעצם פותח עכשיו את הדלת ל...
מעניין שהם לא יררו על זה, לפי מיטב ידיעתי. מעניין שאף אחד לא ירר על זה.
נכון.
זה גם מעניין. אבל זה גם, אגב, סימן לשופטים שכשכותבים החלטה, שהיא גם אבל תקדימית מצדך, אבל גם מנומקת בצורה כל כך יפה, הרבה יותר קשה לערר. הרבה יותר קשה לערר, וההחלטה הזו היא... האמת שהיה ממש כיף לקרוא אותה. אהב להגיד. אז טוב, אז אנחנו, איך אנחנו מסכמים בעצם, אינבל? מה המצב היום בעצם לגבי העוולות המוניות? איזה כלים יש לנו?
אז אם אנחנו נסכם, יש לנו, כרגע פקודת הנזיקין לא נותנת לנו מענה, הדין המהותי לא נותן מענה, הכלים הם חקיקות ספציפיות, מנגנונים דרך בית משפט, למשל, בהסכמי פשרה, בין אם בהליך של צירוף טובים, ועכשיו הבשורה החדשה דרך תביעות ייצוגיות, שאני מקווה שהיא תצבור תאוצה.
אבל תביעה ייצוגית לא משנה, אבל תביעה ייצוגית לא שינתה את הדין. תביעה ייצוגית זה אוסף של תביעות.
היא המנגנון, היא פיתחה, היא בעצם, נכון, היא לא שינתה את הדין, אבל באופן עקיף, בזה שאני מאפשרת תובנה ייצוגית,
הבנתי את זה.
ובסופו של דבר מגיע להסכם פשרה שקופץ מעל שאלת האחריות, שמחייבת פקודת הנזיקין, אני בעקיפין, כן בשנת הדין.
וגם כן, המבחן ההטייה הנשנית שחייבים לשנות את השם שלו.
כן.
עוד לא ראינו אגב, החלה אמיתית של מבחן ההטייה הנשנית, ומעניין מה יקרה שזה יתבצע, כי זה כרגע מין, כמו המדענים האלה, שפיתחו רק משהו תיאורטי, אבל לא ראית את זה קורה, אז קצת משהו כזה, מעניין לראות,
איך זה יתפתח?
כן, נמשיך לעקוב, אולי כמו סרטי המשך, רותם אחד, רותם שתיים, נמשיך לעקוב.
אבל אני כן חושב שהיום אנחנו מבינים שאין שום בעיה להגיש תביעה ייצוגית בנזקי גוף ובכלל, ויש גם כלי משפטי של ההטיה הנשנית שלדעתי די נותן פתרון לא רע לעניין של הקשר הסיבתי, ויש עם מה לעבוד בהנחה כמובן, שיש מעוול, יש נזוקים, יש למה לצפות.
תודה, אינבל.
תודה רבה לכם.
תודה, אינבל, זה היה נושא מרתק.
ניפגש בפרק הבא.
ניפגש בפרק הבא, אולי עד אז, אלי, תהיה קפיטריה בבית המשפט העליון. מי יודע?
אל תבנה על זה.
לא? חשבתי שסגרו אותה בגלל הקורונה.
לדעתי היא לא פעילה כבר איזה 6 שנים, אני לא יודע.
אני חושב שאנחנו חייבים לפנות לראש הלשכה, לפני כל המהפכה המשפטית, אם אין לנו קפה, אנחנו לא יכולים להילחם ככה.
לגמרי, אני איתכם לגמרי.
לא,
אולי זה לתובנה ייצוגית.
זה לא פעם ראשונה שאנחנו מדברים על זה, וזה אולי קטנוני, אבל זה נורא מרגיז. זה לא יכול שאתה מגיע למקום הכי חשוב לעורכי הדין, ואין שם תנאים מינימליים. אני כבר לא מדבר על על הימי דיונים המטורפים שמתבזבזים.
כן, אני לא מדבר על זה אפילו, שאפילו בכל בית קפה, שאתה צריך לחכות רבע שעה, לוקחים את המספר שלך ושולחים לך הודעה לנייד, מה יקרה אם גם בעליון ייתנו לך התראה של 10 דקות, או לא יודע מה, הדיון שלך מגיע, אבל אתה צריך לחכות באולם, או ככה בחוץ. בוא נראה, חזון למועד.
קפה מעל הכל.
להתראות.
טוב, תודה רבה.
דיון נוסף.
דיון נוסף.